שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קוף זין במסכת צבחים באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בשורה השלישית של עמוד א', נלמד עד השליש התחתון של עמוד ב', והשיעור היום יהיה כמעט 19 דקות. אתמול ראינו בעניין הזה את המקור לאיסור לאו ולחיוב כרת של שחיטה והכתרה בחוץ. היום נראה בעניין הזה עוד 4 נושאים, כששלושת הנושאים הראשונים זה גם כן מקורות לדינים באיסור הזה של עבודה בחוץ. אז הנושא הראשון שלנו קשור למחלוקת שיש במשנה ושאתמול לא הזכרנו אותה, לכן אזכיר אותה עכשיו כאן ואז נראה את הגמרא. כשדיברנו אתמול על האיסור לשחוט בחוץ ולהקטיר בחוץ, לא דיברנו על אדם אחד שעושה את שני הדברים בחוץ, אלא או אדם ששוחט בחוץ, או אדם ששוחט בפנים ומקטיר בחוץ. ואמרנו שבשני המקרים מי שעושה את זה חייב, אבל מה יקרה אם אותו אדם גם שחט בחוץ וגם הקטיר בחוץ? הרי כאן ברגע שהוא שחט את הקורבן בחוץ, הקורבן נפסל, אז האם יש משמעות לזה שעכשיו הוא גם מקטיר בחוץ? אז זאת מחלוקת שיש במשנה בין תנא קמא לבין רבי יוסי הגלילי. תנא קמא אומר שהוא חייב, ורבי יוסי הגלילי אומר שהוא פטור. במשנה יש דו שיח ביניהם שלא נראה אותו עכשיו, נראה אותו מחר. כרגע מה שנראה זה הסוגיה הראשונה אצלנו שמביאה מקור לדעת רבנן שכן מחייבים. אומרת הגמרא שנלמד את זה מזה שנקשר בין שני הנושאים בויקרא י"ז, כי כמו שאמרנו בהקדמה, בויקרא י"ז יש שני נושאים. הנושא הראשון, מפסוק א' עד ז' זה השחיטה בחוץ, והנושא השני, ח' וט' זה הכתרה בחוץ. ואם נצליח לקשר בין שני הנושאים, אז נוכל לומר שכשהנושא השני מדבר על ההכתרה, זה לא רק אם הוא רק הקטיר בחוץ, אלא גם אם זה המשך של הנושא הראשון, כלומר שהוא גם שחט בחוץ וגם הקטיר בחוץ. איך נקשר בין שני הנושאים? אז לזה יש שלוש הצעות, ואת הראשונה שבהן ידחה. שתי הצעות הראשונות לומדות את זה מהפתיחה של הנושא השני. כאמור, הנושא השני זה הכתרה, ובהתחלה שלו כתוב, ועליהם תומר, איש איש מבית ישראל ומן הגר וכולי, אשר יעלה עולה עוזבך וכולי. מה התורה מלמדת בפתיחה הזאת של ועליהם תומר? אז רב כהנא אומר שזה כאילו כתוב עם עין, ועליהם תומר, כלומר שתוסיף על המקרה הקודם של שחיטה בחוץ גם את הנושא של הכתרה בחוץ, אז כך הוא מקשר בין שני הנושאים. את זה רב הדוחה, כי כתוב ועליהם עם א', לא עם עין, לכן רב אומר שלומדים את זה מוו החיבור, כלומר ועליהם ולא עליהם. הוו הזאת באה לחבר בין שתי הפרשיות, אז אלה שתי הצעות הראשונות. הצעה השלישית לומדת את זה לא מוועליהם, אלא מהגזרה שווה שגם הזכרנו אתמול. בשתי הפרשיות מוזכר הבאת הקורבן למקדש, אז הבאה יוצר לנו גזרה שווה, וזה מקשר בין שני הנושאים. עד כאן הסוגיה הראשונה להיום, מניין שגם במוקטרי, כלומר שחוטי חוץ, הוא חייב גם על הכתרה. הסוגיה השנייה מתחילה בערך בשליש העליון של עמוד א', והנושא של הסוגיה הזאת זה זריקת הדם. כלומר, עד עכשיו דיברנו רק על האיסור לשחוט ולהקטיר את הבשר מחוץ למקדש, והשאלה היא מה הדין בכל שאר העבודות של הקורבן. אז כרגע נדבר על זריקה שגם שם חייב, בהמשך הסוגיה נדבר על קבלת הדם, ואז מן הסתם גם הולכת הדם ששם דווקא פטור. בכל אופן כרגע נתמקד בזריקה. אז מאיפה לומדים שגם על זריקת הדם בחוץ חייבים? אז בזה יש מחלוקת בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא. רבי ישמעאל לומד את זה מפסוק בפרשייה הראשונה, כלומר על שחיטה, ואל פתח או אל מועד לא הביאו וכולי, דם יחשב לאיש ההוא דם שפך. ההזכרה של הדם כאן באה לרמוז שגם אם הוא זרק דם בחוץ, גם על זה הוא חייב, זה לפי רבי ישמעאל. רבי עקיבא לעומת זאת לומד מפסוק בפרשייה השנייה, כלומר של ההכתרה, כתוב איש איש מבית ישראל וכולי, אשר יעלה עולה או זבח. המילה או מיותרת, כי אפשר להיות כתוב עולה וזבח, אז המילה או באה ללמד שלא רק על שחיטה והכתרה, אלא גם על זריקה. אז עוד פעם, רבי ישמעאל לומד מדם יחשב לאיש ההוא דם שפך, ורבי עקיבא לומד את זה מאו זבח. אז זאת המחלוקת הבסיסית, והיא בעצם עיקר הסוגיה השנייה, ובהמשך אגב גם נראה לזה נפקמינה מאיפה לומדים. מה שהגמרא עושה עכשיו זה מהלך שהגמרא עושה הרבה פעמים כשיש מחלוקת מאיפה ללמוד דין מסוים, זה שהגמרא תשאל על כל אחד מהם מה הוא יעשה עם הלימוד של השני, וזה יוצר שרשרת של שאלות שעקרונית יכולה להיות בלי סוף. כלומר שהגמרא תשאל על רבי ישמעאל מה הוא יעשה עם הפסוק של רבי עקיבא, ואז נאמר שהוא לומד דין נוסף, נקרא לזה דין ב', אחר כך נשאל על רבי עקיבא מאיפה הוא לומד לדין ב', אז הוא יביא פסוק נוסף, ואז נשאל עוד פעם על רבי ישמעאל מה הוא עושה עם הפסוק הנוסף, אז הוא יביא עכשיו את דין ג', ואז נחזור לרבי עקיבא, אז מאיפה אתה לומד לדין ג', ואז הוא יביא פסוק נוסף, אז עוד פעם לרבי ישמעאל מה אתה עושה עם הפסוק הנוסף, וכך הלאה והלאה אפשר להמשיך לכאורה עד אינסוף. כשיש שתי דרכים לעצור את הפינג פונג הזה, או שנמצא לימוד שאחד מהם יאמר שממנו הוא לא לומד כלום, וזה יעצור את זה, או שנמצא הדין שהשני יאמר שהוא פשוט חולק על הדין הזה, וכך הוא לא צריך להביא לו מקור. אז זה מהלך שהגמרא עושה הרבה, וכאן נעשה אותו פעמיים. פעם אחת בשליש העליון של עמוד ב' נעשה את זה כשנתחיל מתוך דעת רבי ישמעאל, פעם שנייה ברבע התחתון של עמוד א' נעשה את זה עוד פעם כשנתחיל מתוך דעת רבי עקיבא. עכשיו, בגלל האופי של סוגיה כזאת, זה מאוד קשה להחזיק ראש אם לא רואים את הדברים בעיניים, לכן קודם כל אני מאוד ממליץ לראות את הדברים בטבלה באתר. דבר נוסף, לפני שנתחיל, נקדים מהם כל הלימודים שאנחנו נוסיף פה לשרשרת, ומהם כל הדינים שנוסיף. אז בסך הכל נדבר על 6 דינים, ובמקביל על 6 לימודים. הדין הראשון זה כמובן הזריקה בחוץ, שמזה התחלנו את כל הסוגיה. הדין השני זה דין שנקרא לחלק, כלומר שלא צריך להקטיר בחוץ גם עולה וגם זווח בשביל להתחייב, אלא או זה או זה. הדין השלישי זה שחייבים רק אם הקטירו איבר שלם. הדין הרביעי זה שחייבים גם על שחיטת עוף, לא רק על שחיטת בהמה. הדין החמישי זה שמה שאמרנו עכשיו על עוף זה דווקא אם הוא שחט, אבל אם הוא מלק בחוץ אז הוא לא חייב, כי למליקה בחוץ אין משמעות. והדין השישי זה גזרה שווה שנעשה לנדרים, שכמו שבנדר הוא יכול להישאל על הנדר, גם כאן הוא יכול להישאל על ההקדשה של הקורבן, ואז בעצם הוא לא חייב, כי למפרע מה שהוא שחט בחוץ בכלל לא היה קורבן קדוש. אז עוד פעם 6 הדינים, זריקה בחוץ, לחלק, שחייבים דווקא על איבר שלם, שחיטת עוף, שחיטה ולא מליקה, וגזרה שווה לנדרים. אלה 6 הדינים, ועכשיו נעבור על 6 הלימודים שמהם נלמד, אז 2 כבר הזכרנו, דם יחשב לאיש ההוא ואו זבח. הלימוד השלישי והרביעי זה מפסוק ט' לא יביאנו, לעשות אותו, שניהם זה בלשון יחיד. הלימוד החמישי זה מהתחלת הפרשייה של השחיטה, כתוב אשר ישחט שור או חסב או עז במחנה, או אשר ישחט מחוץ למחנה. המילים או אשר ישחט מיותרות, כי הרי כבר אמרנו שמדובר על שחיטה, אז זה הלימוד החמישי. והלימוד השישי זה ממש התחלת הפרשייה, כתוב דבר אל אהרון ואל בנה ואל כל בני ישראל, ואמרת עליהם, זה הדבר אשר ציווה השם למור. למה כתוב כאן זה הדבר אשר ציווה ולא פשוט מתחילים בדינים? אז זה יהיה הלימוד השישי. אז עוד פעם 6 הלימודים, דם יחשב, או זבח, לא יביאנו ולעשות אותו, או אשר ישחט, וזה הדבר. אז אלה 6 הדינים ו6 הלימודים שנראה, ועכשיו נראה את זה לפי הסדר, בסוף נסכם את זה עוד פעם לפי הדינים ולפי הלימודים. אז נזכיר עוד פעם את המחלוקת הבסיסית, רבי ישמעאל למד את הזריקה מדם יחשב, ורבי עקיבא מאו זבח, ועכשיו אנחנו מתחילים את הפינג פונג מרבי ישמעאל. אומרת הגמרא, מה רבי ישמעאל ילמד מאו זבח? אז הוא לומד את הדין של לחלק, כלומר שלא צריך גם עולה וגם זבח, אלא או זה או זה. אז עכשיו, מאיפה רבי עקיבא ילמד את לחלק? הוא לומד את זה מלא יביאנו, שזה בלשון יחיד, כלומר או זה או זה. אז עכשיו, מה רבי ישמעאל ילמד מלא יביאנו? הוא לומד את הדין שחייבים דווקא על איבר שלם ולא על חסר, לא יביאנו שלם. ועכשיו רבי עקיבא, מאיפה הוא לומד שדווקא על שלם? הוא לומד את זה מהמילה הבאה, לעשות אותו. ומה רבי ישמעאל ילמד מלעשות אותו? הוא לומד פעמיים את אותו דין. למה הוא צריך פעמיים את הדין שזה דווקא כשמקטירים איבר שלם? אחד לכששחטו בפנים ואז הקטירו בחוץ, ואחד כששחטו בחוץ והקטירו בחוץ. זה רבי ישמעאל. עכשיו, מה עם רבי עקיבא? אז כאן אנחנו עוצרים את השרשרת, כי כמו שאמרנו, דרך אחת לעצור את השרשרת זה לחלוק על הדין, ובאמת כאן רבי עקיבא חולק, והוא אומר שהצורך הזה באיבר שלם זה דווקא כשגם שחטו בחוץ וגם מקטירים בחוץ, אבל אם שחטו בפנים ומקטירים בחוץ, שזה חמור יותר, אז הוא חייב גם אם זה לא איבר שלם. עד כאן הפינג פונג הראשון שהתחיל מרבי ישמעאל. הפינג פונג השני מתחיל מרבי עקיבא, כאמור ברבע התחתון של עמוד א'. נזכיר עוד פעם את המחלוקת הבסיסית, רבי ישמעאל למד את זריקת הדם מדם יחשב, ורבי עקיבא מאו זבח. אז עכשיו צריך לשאול, מה רבי עקיבא יעשה עם הלימוד של רבי ישמעאל, דם יחשב? אז רבי עקיבא מרבה מכאן שחייבים גם בשחיטת עוף בחוץ. ועכשיו לרבי ישמעאל, מאיפה הוא ילמד את הדין של שחיטת עוף? אז הוא לומד את זה מאו אשר ישחט. ומה רבי עקיבא לומד מאו אשר ישחט? הוא לומד שזה דווקא שחיטה ולא מליקה בעוף. ומאיפה רבי ישמעאל לומד את זה? הוא לומד את זה מזה הדבר. ומה רבי עקיבא לומד מזה הדבר? הוא לומד גזרה שווה לנדרים, כמו שאמרנו, שכמו שבנדרים אפשר להישאל, גם כאן אפשר להישאל על ההקדש. אז זה הסוף של הפינג פונג הזה, למרות שלי לכאורה הגמרא בעצם לא סיימה אותו, כי לא שאלה מאיפה רבי ישמעאל ילמד את הקישור לנושא הזה של נדרים. אז באמת הראשונים בגמרות מקבילות בנדרים ובבבא בתרא דנים על זה, והם אומרים או שגם הוא ילמד את הגזרה שווה מהמילים זה הדבר, אפילו שהוא בעצם כבר למד מזה דין אחר, או שהוא פשוט באמת יחלוק על הגזרה שווה הזאת לנדרים, כמו שבאמת סוברים שם באותם גמרות בית שמאי. אז עד כאן שני המהלכים, זה שהתחיל מרבי ישמעאל וזה שהתחיל מרבי עקיבא. ועכשיו, בשביל לסכם את זה, נעשה סיכום של הדינים ומאיפה לומדים אותם. באתר יש טבלה גם של זה וגם סיכום אחר מזווית הראייה של הלימודים עצמם. אז כאמור, הדין הראשון זה זריקה, רבי ישמעאל לומד מדם יחשב, רבי עקיבא מאו זבח. הדין השני זה לחלק, כלומר שלא צריך גם עולה וגם זבח, רבי ישמעאל לומד את זה מאו זבח, רבי עקיבא לומד מלא יביאנו, שזה לשון יחיד. הדין השלישי זה שחייבים רק אם הוא הקטיר איבר שלם, לרבי ישמעאל יש שני מקורות לזה, גם לא הביאנו וגם לעשות אותו, אחד למוקטרי פנים, אחד למוקטרי חוץ. לרבי עקיבא יש רק לימוד אחד לעשות אותו למוקטרי חוץ, כי במוקטרי פנים הוא סופר שחייב גם אם זה לא שלם. הדין הרביעי זה שחייבים גם על שחיטה טוף, רבי שמעל עומד את זה מאושר ישחט, רבי עקיבא מדם יחשב. הדין הבא זה שבאוף זה דווקא שחיטה ולא מליקה, רבי ישמעאל מזה הדבר, רבי עקיבא מאושר ישחט. והדין השישי והאחרון זה הגזרה שווה לנדרים, רבי עקיבא לומד מזה הדבר. ברבי ישמעאל אמרנו שיש מחלוקת ראשונים, או שהוא גם לומד מזה הדבר, או שהוא חולק על הגזרה שווה. עד כאן השלב הראשון של הסוגיה השנייה להיום, בזה הגענו לשלוש שורות מתחתית עמוד א'. בינתיים מה שראינו בסוגיה הזאת זה מאיפה כל אחד לומד שחייבים גם על זריקה. כשנזכיר עוד פעם שהמחלוקת הבסיסית היא שלרבי ישמעאל לומדים מדם יחשב ולרבי עקיבא מאו זבח. מתוך זה ראינו מה כל אחד עושה עם הפסוק של השני וכולי, ועכשיו מה שנעשה נקפוץ לרגע לשורה השישית בעמוד ב' ונראה מה הנפקמין על המחלוקת מאיפה לומדים את הדין של הזריקה. עכשיו נזכיר שהפסוק של רבי ישמעאל דם יחשב זה פסוק שנמצא בפרשייה הראשונה, כלומר של השחיטה, והפסוק של רבי עקיבא או זבח זה לימוד שנמצא בפרשייה השנייה, כלומר של ההקטרה. ממילא אומר רבי אבאו שהנפקמינה של זה תהיה אם אדם עשה בחוץ זריקה ועוד פעולה, כלומר או שחיטה וזריקה או זריקה והקטרה, כשאת שתי הפעולות הוא עשה בהיעלם אחד, כלומר שלא נודע לה שהוא חטא עד שהוא סיים את שתי הפעולות, האם הוא יחייב חטאת אחת או שתי חטאות? אז אם לומדים את שני איסורים שהוא עשה מאותה פרשייה, אז הוא חייב חטאת אחת. אם לומדים את זה משתי פרשיות, הוא חייב שתי חטאות. ממילא יוצא כך, כיוון שלרבי ישמעאל הזריקה היא מהפרשייה של השחיטה, ולרבי עקיבא הזריקה מהפרשייה של ההקטרה, אז אם הוא שחט וזרק, לרבי ישמעאל הוא חייב אחת ולרבי עקיבא שתיים, כי זה משתי פרשיות שונות. אם הוא זרק והקטיר, אז זה מתהפך, לרבי ישמעאל הוא חייב שתיים, כי זה משתי פרשיות שונות, ולרבי עקיבא הוא חייב אחת, כי שתיהן מהפרשייה של ההקטרה. אבל כמובן שאם הוא עשה את שלושת הפעולות, גם שחט, גם זרק וגם הקטיר, אז לפי כולם הוא חייב על שלושת הפעולות רק שתי חטאות. איך זה מתחלק? לרבי ישמעאל השחיטה והזריקה זה ביחד אחד, ואז ההקטרה זה עוד אחד. לרבי עקיבא השחיטה זה לבד, והזריקה והקטרה זה ביחד עוד אחד. עד כאן הנפקמינה לפי רבי אבאו, אבל אבאי חולק ואומר שבאמת אין כאן נפקמינה, כלומר עקרונית זה יכול להיות נפקמינה, אבל כאן יש לימוד מיוחד שבגללו גם רבי עקיבא שאת הזריקה הוא לומד מהכתרה, בכל זאת הוא מסכים לרבי ישמעאל שצריך לחלק את זה כמו רבי ישמעאל, כלומר שהכתרה לחוד וכל השאר לחוד. למה? כי כמו שגם הזכרנו אתמול, כתוב בפרשייה בדברים שהיא מדברת על ההכתרה, כי אם במקום אשר יבחר השם וכולי, שם תעלה עולותיך ושם תעשה כל אשר אנוכי מצווקה. בפסוק הזה התורה מחלקת את כל העבודות של הקורבנות לשתי קבוצות. קבוצה אחת זה ההכתרה, שם תעלה עולותיך. קבוצה שנייה זה כל שאר הדברים ושם תעשה כל אשר אנוכי מצווקה. ממילא בכל שאר הדברים נכניס גם את השחיטה וגם את ההכתרה. ממילא כאמור אומר אביי, למרות שבאמת לפי רבי עקיבא לומדים את הזריקה מההכתרה, בכל זאת לגבי החיובים הם לא באותה קבוצה, אלא ההכתרה לחוד והשחיטה והזריקה לחוד, כלומר בדיוק כמו רבי ישמעאל, ולכן לפי אביי אין כאן נפקמינה. עד כאן השלב השני של הסוגיה השנייה, בזה הגענו לתנו רבנן בערך בשליש העליון של עמוד ב', ועכשיו נחזור אחורה שלוש שורות מתחתית עמוד א' ונראה את הסוגיה השלישית. בינתיים אתמול והיום ראינו מקורות לחיוב של שחיטה, זריקה והקטרה בחוץ, עכשיו נדבר על שאר הפעולות וזה קבלת אדם ועם זה נשים גם את הולכת אדם וקמיצה במנחות, שלגבי שני אלה הגמרא מביאה משנה בקוף י' ב' שאומרת שבאמת פטור. שואלת הגמרא מניין שפטור, עונה הגמרא פשוט כי אין מקור לחייב, הרי הפסוק מדבר על שחיטה והקטרה, יש לנו מקור גם לזריקה, אין לנו מקור לקמיצה וקבלת אדם לכן פטור. אז זאת באמת תהיה התשובה שפשוט אין לנו מקור לחייב, אבל בכל זאת הגמרא מנסה והיא אומרת שלכאורה כן יש לנו מקור לחייב, על ידי זה שנלמד את זה בבניין אב משאר הפעולות שבהם כן חייב. למה אי אפשר ללמוד? מסבירה הגמרא, כי בכל אחד מהם, כלומר בשחיטה וזריקה, יש חומרה שאין בקמיצה וקבלת אדם, ממילא אי אפשר ללמוד מהם שחייב בחוץ, כי אולי דווקא בהם חייב, כי הם יותר חמורים. מה החומרות שיש בהם? אז בשחיטה יש חומרה מיוחדת שיש דווקא בקורבן פסח שצריך לשחוט דווקא לשם אנשים שיכולים לאכול, את החומרה הזאת אין בשאר העבודות. בשחיטה יש חומרה שאם זר עושה אותה הוא חייב מיטה, מה שאין כן בשאר העבודות שאו שמותר או שזה אסור אבל אין חיוב מיטה. אז אלה שתי החומרות שבגללן אי אפשר ללמוד קבלה וקמיצה משחיטה וזריקה. עכשיו אומרת הגמרא, אז בוא נעשה לימוד משותף, כלומר משחיטה וזריקה ביחד לקמיצה והקטרה, כי על כל חומרה שאני אחפש בו אין את החומרה הזאת. עונה הגמרא בשורה הראשונה בעמוד ב' שכאן בעניין של עבודה בחוץ יש לנו לימוד שאומר שאי אפשר לעשות כאן לימוד משותף. מאיפה לומדים את זה? מזריקה, כי הרי מקודם הבאנו מקורות לזה שחייבים על זריקה בחוץ, ואם היה אפשר לעשות לימוד משותף, אז לא היינו צריכים להביא מקור, אלא היינו לומדים זריקה בלימוד משותף משחיטה והכתרה. אז מזה שכן יש מקור, בזה התורה אומרת לנו שכאן אי אפשר לעשות לימוד משותף. ממילא יוצא לנו לגבי קבלת אדם וקמיצה שפשוט אין לנו מאיפה ללמוד שחייבים, וממילא הם פטורים כשעושים אותם בחוץ. עד כאן סוגיה שלישית. בזה הגענו לשורה השישית בעמוד ב', את זה כבר ראינו, אז נקפוץ עכשיו לתחלת הסוגיה הרביעית, שזה בשליש העליון של עמוד ב'. הסוגיה הזאת מעבירה אותנו לתחום אחר, אחרי שסיימנו לדבר על איזה פעולות חייבים כשעושים אותם בחוץ, עכשיו נדבר על מה נחשב בחוץ. אז נקרא קודם מה כתוב בפסוקים. בפסוק ג' בויקרא י"ז כתוב, איש איש מבית ישראל אשר ישחט וכולי, במחנה, או אשר ישחט מחוץ למחנה, ואל פתח אוהל מועד לא הביאו. אז התורה מדברת כאן על שלושה מקומות, במחנה, מחוץ למחנה, אלה שני המקומות שלהם חייבים, ופתח אוהל מועד זה מקום שאם הוא הביא אותו לשם אז הוא לא חייב. אז אלה הפסוקים, ועכשיו נראה מה לומדים מהם. אז בהתחלה הגמרא מביאה ברייתא שמתייחסת רק לשני המקומות הראשונים, כלומר במחנה ומחוץ למחנה. אחר כך נראה מחלוקת בין אולה לרבה לגבי מה בדיוק הקריטריון למה נחשב בחוץ ומה נחשב בפנים. אז אנחנו מתחילים עם הברייתא, שהיא כאמור אומרת מה לומדים מבמחנה ומחוץ למחנה. אז הברייתא מסבירה למה צריך את שני הלימודים ומה לומדים מזה. אז אומרת הברייתא כך, אם היה כתוב רק מחוץ למחנה, היינו חושבים שהכוונה היא שרק אם הוא שחט לגמרי מחוץ למחנה, כלומר מחוץ לג' מחנות. לכן כתוב במחנה ללמד שגם מה שבפנים יכול להיחשב בחוץ. מצד שני, אם היה כתוב רק במחנה, היינו חושבים שכל מקום שהוא במחנה יכול גם להיחשב בחוץ, כלומר שאפילו שהוא ישחט בתוך העזרה, אבל הוא ישחט קודשי קודשים במקום בצפון בדרום, גם זה ייחשב בחוץ. לכן כתוב גם מחוץ למחנה ללמד שרק מקום שהוא כמו מחוץ לג' מחנות, ששם אין שום מצב שבו שוחטים קורבן, ששם אין שום מצב שבו עושים קורבן, אז גם במחנה מה נחשב חוץ? רק מקום כזה שאין שום מצב שבו עושים קורבן. ממילא יוצא שהמסקנה של הברייתא היא שגם מקום שהוא במחנה יכול להיחשב כחוץ, אבל רק במקום כזה שלא עושים שום קורבנות. כלומר, ממילא יוצא שמה שמחוץ לעזרה זה נקרא חוץ, ומה שבתוך העזרה זה נקרא בפנים, אפילו שהוא עשה את מה שעושים בצפון, בדרום, עדיין זה לא נחשב בחוץ. עד כאן הברייתא. עכשיו בא אולה ואומר שלפי הקריטריון של הברייתא, לכאורה יוצא שאם הוא שוחט על הגג של היכל, זה גם נחשב בחוץ. כי הרי הגג של היכל, למרות שזה בתוך העזרה, עדיין זה מקום כזה שאף פעם לא עושים בקורבן, ממילא לפי הברייתא, זה אמור לחשב בחוץ, כך אומר אולה. לעומת זאת, רבה אומר שזה לא נכון, וגם אם הוא ישחט על הגג, הוא יהיה פטור, כי זה לא נחשב חוץ. למה? כי צריך להוסיף כאן גורם נוסף, וזה הפסוק הבא. הפסוק הבא כאמור זה ואל פתח אוהל מועד לא הביאו. אומר רבה מהפסוק הזה יוצא שכל מה שנמצא בשטח העזרה, כלומר שהוא הביא אותו אל פתח אוהל מועד, אפילו שכרגע הוא נמצא על הגג, בכל זאת זה נחשב פנים ולא חוץ. זו דעת רבה, עוד פעם, מה שבעזרה בפנים, מה שלא בעזרה בחוץ. אבל עכשיו על זה שואלת הגמרא, אז למה לפי רבה צריך את הלימודים של הברייתא? הרי אפשר ללמוד הכל מאל פתח אוהל מועד, או שזה בעזרה או שזה לא בעזרה. עונה הגמרא שאת הלימודים של הברייתא צריך למקרה גבולי, כלומר אם הוא הכניס את הבהמה שרק חלק ממנה בפנים וחלק ממנה בחוץ, ואז אם היינו הולכים רק לפי הפסוק של פתח אוהל מועד, היינו אומרים שזה נחשב בפנים, כי הרי הוא הכניס אותה אל פתח אוהל מועד, חלק ממנה לפחות. לכן יש את הלימוד של במחנה בשביל ללמד שגם על דבר שנחשב שהוא לכאורה בפנים, בכל זאת הוא חייב עליו, כי גם זה נחשב בחוץ. אז לכן גם לפי רבה התורה הייתה צריכה לכתוב לנו את במחנה, ועכשיו רבה ממשיך עם הברייתא, כלומר הוא אומר, כיוון שכבר במחנה כתוב, זה יכול לגרום לנו לטעות. כלומר אנחנו יכולים לטעות ולחשוב שלא הבנו נכון את הלימוד של פתח אוהל מועד, אלא באמת כל מקום במחנה יכול לחשב בחוץ, כלומר אפילו אם הוא שחט במקום בצפון, בדרום, ואז איך היינו מפרשים את אל פתח אוהל מועד? היינו אומרים שבשביל שזה יחשב בפנים, לא מספיק שיכניס אל פתח אוהל מועד, אלא גם צריך להכניס כדינו למקום הנכון בתוך פתח אוהל מועד. זאת הטעות שיכולנו לחשוב אם היה כתוב רק פתח אוהל מועד ובמחנה. לכן התורה כתבה גם מחוץ למחנה, שנדע שאם זה מקום שבו אפשר להקריב קורבנות, כלומר שהוא לא כמו מחוץ לג' מחנות, אז זה ודאי כן עכשיו בפנים, וממילא זה ימנע מאיתנו את הטעות בהבנת אל פתח אוהל מועד, כלומר ברור שגם הדרום נחשב בפנים, אז אי אפשר להבין של פתח אוהל מועד זה שהוא לא נכנס כדינו, אלא אל פתח אוהל מועד מלמד שכל מה שבאוויר העזרה נחשב בפנים, גם אם הוא על הגג. אז אלה שני הקריטריונים לפי אולה ולפי רבה. נחזור על זה עוד פעם. אולה הולך לפי הפשט של הברייתא, והקריטריון היחיד הוא האם זה מקום שעקרונית אפשר להקריב בו או לא, ולכן בדרום זה נחשב בפנים, אבל על הגג נחשב בחוץ. רב אומר שבאמת הקריטריון הוא פתח או אל מועד, כלומר באוויר העזרה, ולכן גם הגג נחשב בפנים. מבמחנה הוא לומד שאם זה על הגבול זה נחשב בחוץ, ומה שהברייתא למדה ממחוץ למחנה זה רק בשביל למנוע מעיתונות טעות בהבנת אל פתח או אל מועד. עד כאן הסוגיה הרביעית של מה נחשב חוץ, בזה הגענו לשליש התחתון של עמוד ב', נחזור בקצרה על מה שראינו. בסוגיה הראשונה למדנו את המקור לדעת רבנן במשנה, שגם אם הוא שחט בחוץ הוא עדיין חייב גם על הכתרה בחוץ. רבי ישמעאל למד את זה מיבב של ועליהם, רבי יוחנן למד את זה מגזרה שווה הבאה הבאה. בסוגיה השנייה למנות המקור לזה שחייבים גם על זריקה, רבי ישמעאל למד את זה מדם יחשב, רבי עקיבא מאוזבח. אחר כך ראינו סוגיה ארוכה להבין מה כל אחד עושה עם הפסוק של השני ומה הוא יעשה עם הדין שהשני יביא. אז מזה למדנו עוד חמישה דינים: לחלק, שלא חייבים על חסר, שחיטה טוב ושחיטה ולא מליקה באוף, וגזרה שווה לנדרים. אחר כך בחלק השני של הסוגיה הזאת ראינו שלפי רבי אבאו יש נפקמינה בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא, אם הוא עשה שתי פעולות בלם אחד, כלומר שחיטה וזריקה או זריקה והכתרה, כמה לאו אם הוא יהיה חייב. כשהעיקרון הוא שאם זה נלמד מאותה פרשייה הוא חייב אחת, ואם שתי פרשיות הוא חייב שתיים. לעומת זאת הבא אמר שבאמת אין כאן נפקמינה, כי גם לרבי עקיבא יש לימוד מיוחד שהכתרה היא לחוד וכל השאר הם לחוד. בסוגיה השלישית דיברנו על קמיצה וקבלת אדם, ששם אמרנו שפטור אם הוא עושה בחוץ. הגמרא שאלה מנהלן וענתה כי פשוט אין מקור לחייב, ואמרנו שלכאורה כן יש מקור אם נלמד בניין אב משאר הדברים, אבל ראינו שמכל אחד לחוד אי אפשר ללמוד, ושיש לימוד שגם ביחד לא עושים כאן בניין. והסוגיה הרביעית והאחרונה זה מה נחשב חוץ, הוא לפרש את הברייתא כפשוטה, שהעיקרון הוא שאם יש קורבן שאפשר לעשות שם זה פנים, אם לא אז זה חוץ, ולכן הגג נחשב חוץ. רב לעומת זאת למד מלפתח או אל מועד שכל מה שבשטח האוויר של העזרה נחשב פנים, לכן גם הגג בפנים כל טוב.